יש בדברי הגאון על מצווה ציצית משהו מאוד מעניין, שונה ממה שאנחנו מכירים ויודעים בדרך כלל. אנחנו יודעים שציצית היא סולם, נכון? סולם לעלות למעלה, זה כך זה מוגדר בראשונים, וגם הגמרא בכמה מקומות מעמידה לנו שתחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. כבר בפסוק זה כתוב, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוותיו, ועשיתם אותם, ולא תתורו, והייתם קדושים לאלוקיכם, אני השם אלוקיכם. הדרגות הכי גבוהות, הסולם הוא דרך לעלות למעלה. הגאון בא ועומד על זה שיש לפעמים שהסולם עצמו הופך להיות דרך לרדת למטה. זאת אומרת, אפשר להבין את זה בהיגיון, נכון? כל דבר שהאדם מקבל, כל סולם, כל חבל, יכול להיות דבר שיעלה את הבן אדם ודבר שיוריד את הבן אדם. תאר לעצמך בן אדם שנמצא בים, באונייה, עכשיו הוא לא ירד מהאונייה לתוך הים, כי מי יודע, אולי יקרה משהו, יכול להיות דברים לא טובים, אבל ברגע שהוא יודע שיש סירות הצלה, ויש חבל הצלה, ויש כל מיני דברים כאלה, עלול לקרות מצב שהוא מתיר לעצמו לקחת סיכונים. למה? כי בכל מקרה יש חבל הצלה. ציצית היא חבל הצלה, נכון? ככה מדרש מגדיר את זה. המדרש אומר מה הדבר, מדרש רבה בפרשת שלח. משל מה הדבר דומה לאדם שטובע בים ובא הקברנית, זורק לו חבל ואומר לו אחוז בחבל זה, כל זמן שאתה אוחז בו יש לך חיים. ככה המדרש מגדיר את מצווה ציצית. זה חבל הצלה שאתה מחזיק בו יש לך חיים. הגאון בא ואומר שיכול להיות מצב שמצוות, ובדוגמה שלנו מצווה ציצית, הופכת להיות רחמנה ליצלן דרך לירידה. אנחנו מוצאים את הדבר הזה בכמה מקומות, וזה מאוד חשוב לשים לב לזה ואיך זה עובד. למשל, יש מושג כזה של תשובה. חסד עצום, מן הטובות אשר נתן השם יתברך לברואיו, כי יכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשם ולנוס מפח, לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מעליהם מפה, שערי תשובה רבינו יונה, זה מהטובות אשר הטיב השם יתברך עם ברואיו. טובה ענקית, מתנה גדולה. נגד דרך הטבע, זה לא מסתדר עם הטבע, זה נגד הטבע, כמו שהרמח"ל במסילת ישרים מגדיר ודברי חכמינו מלאים מזה, קדמה לבריאת העולם. זאת אומרת, בריאת העולם זה אחרי זה, כי זה לא חלק מהבריאה, זה משהו אחר, הוא מחוץ למערכת של הבריאה. פלא עצום, לא מובן בשכל, בן אדם חטא, עשה עבירות, התלכלך, ויותר מזה, כמו שהמסילת ישרים מגדיר, הוא רצח, הוא הוליד מנזר, הוא יצר דברים בעולם, מציאויות שהם הפך הטוב. הבן אדם היום מתחרט, מתוודה בפה, מתחרט בלב, עושה תשובה. כל חטאותיו אשר עשה, לא תזכרנה לו ביום שובו מפשעו. נכון, הפסוקים ביחזקאל שהעם ישראל לא מוכנים לקבל, לא ייתכן דרך השם, והם הדרכם לא ייתכן. זאת המציאות. אדם עושה תשובה. אם הוא עושה את התשובה בשלמות, בסדר, לא ניכנס כרגע מההגדרו של תשובה שלמה. אבל זה פשוט, וזה קל, וזה לא רחוק. זה לא רחוק. אדם עושה תשובה, נמחק הכל. חסד, מתנה. אין דבר רחמים מגולים יותר מהמצווה הזאת, מהדבר הזה של תשובה, שהקדוש ברוך הוא נותן בפנינו את החיים ואת הטוב. כן? ובחרת בחיים למען תחיה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך הטוב. אני לא הולך להאריך, כולם יודעים. אותו דבר, רחמנא ליצלן, יכול במצבים מסוימים להתהפך לסם המוות נוראי. האומר, אחטא ואשוב. אחטא ואשוב. יש אפשרות לתקן. נו, אז מה בעיה? שחרר, רגוע, מקסימום נעשה עבירה, מה יקרה? נעשה תשובה. מה קורה כשחבל ההצלה, כשהסולם הופך להיות כלי לירידה במקום לעלייה? הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לאנושות, לבני אדם, לכל אחד מאיתנו. כן? אפשרות שגם במצב שהוא לכלך וקלקל והרס, הוא יוכל לחזור בתשובה. כשבן אדם לוקח את רחמי השם, את האהבה של הקדוש ברוך הוא, ובמקום להתקרב יותר, הוא מתרחק. זה קורה גם בחיים, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל רק בשביל הדוגמה, כן? יש לפעמים שיש גילוי אהבה מסוים, אם זה רב כלפי התלמיד, אם זה בבית, אם זה הורים כלפי ילדים, והילד מקבל את ההרגשה שגם אם הוא יערוס וגם אם הוא יקלקל, עדיין יהיה לו מקום, עדיין יאהבו אותו. ילד נורמלי. במערכת יחסים נורמלית, עם אבא נורמלי, בסדר? כשהמערכת בנויה בצורה נכונה, מה אמור להיות תוצאה של דבר כזה שילד מבין שגם אם הוא ילכלך וגם אם הוא יקלקל, עדיין יהיה לו מקום. כשמישהו מבשל בבית והוא יודע שגם אם זה לא יוצא הכי טעים, לא יהיה לזה השלכות. ההפך, יתקנו אחריו וידאגו שזה יהיה בסדר. זה גורם לה, טוב, אז מה זה משנה? כבר לא נעשה כלום, נעשה משהו בן. ממילא יקבלו אותי, ממילא יעשו הכל. זה משהו פה, לנצל את האהבה הזאת, להתרחק, קרבה גורמת לריחוק, משהו פה לא בריא, משהו פה לא בנוי נכון. אני צודק, תחשבו על זה רגע. מה שאמור להיות שאם יש כזה גילוי של אהבה, שבכל מצב היא תהיה אהבה, זה אמור ליצור לקרבה יותר גדולה. הקרבה יותר גדולה גם מביאה לסוג של יראה. אם יש כזאת אהבה, אסור לי לסכן אותה. אסור לי להיכנס למצב של ריחוק. חבל לי להפסיד את האהבה הנפלאה הזאת. בסדר? אבל מה קורה לפעמים? מצב שהוא רחמנה לצלן הפוך, שצריך להבין איך זה מתחיל, וצריך להבין מה התהליך של זה, שבמקום שהאהבה והגילוי קרבה והרחמים ייצרו קרבה גדולה יותר ויראה והתכווננות והתחזקות, זה יוצר רחמנה ליצלן ריחוק. ופה צריך להבין איך זה עובד ומה קורה פה. טוב, אז בוא נראה את דברי הגאון. הגאון מבינה מדבר על הסוגיה הזאת בשלוש מקומות. זה בפירוש הגרל דרך הרמז באסתר פרק א' פסוק ו', חור כרפס ותכלת. במשלי בפרק ז' פסוק י' ומעלה, ועלה, זבחי שלמים עליי, ובפירוש על האגדתות של רבא בר בר חנה, האגדת הראשונה, אי גלה דמת פלספינטה. זה באמת סוגיה גדולה, ואני רוצה גם לדבר על השאלה, זאת אומרת על הבעיה בצורה רחבה, אז את הפתרונות, או לפחות את עיקרן, נדבר בעזרת השם השיעור הבא. כעת, כן, יהיו פתרונות גם תוך כדי הצגת הבעיה, אבל בוא נראה לאט לאט נתקדם עם זה. טוב, בפירוש הגרל דרך הרמז, מי שמכיר, הגאון מבינה מדבר שכל הסיפור של החשברוש, החשברוש זה היצר הרע, והוא בא להטעות את הבן אדם, פירוש מאוד יפה, כדאי ללמוד אותו, אבל לענייננו, הוא אומר ככה, חור, כרפס ותחלת, אחוז במסיבה של החשברוש, חור, כרפס ותחלת, אחוז בחב ליבוץ וארגמן על גלילי חסף ועמודי שש, מיטות זהב החסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, נכון? אז הגמרא אומרת, מה זה חור? רב אמר חרי חרי, ושמואל אמר, מילת לבנה הציעה להם, כרפס, קרים של פסים. אומר הגאון מבינה, כי היצר הרע מכניס בו בהדרגה. כלומר, בתחילה, מתחילה בקטנותו, מתאווה למאכל ולמשתה. זאת אומרת, פה הוא מדבר בעצם על הדברים הקודמים במגילה, בפסוק ה', שעשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך. אז מתחילה בקטנותו, מתאווה למאכל ולמשתה. ואחר כך, לבגדים יקרים ומצאות ומיטות. ואחר כך, לכסף וזהב. שם למשתה, חור, כרפס ותכלת, אחוז בחביבות וארגמן, ואז על גלילי חסף ועמודי שש, מיטות זהב החסף, ואחר כך למרגליות ואבנים יקרים, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת. אומר, אם כל אלה בידו, יש לה כבר ילומים, הוא מתאווה שאף הרצפה יהיה מאבנים יקרים. שלעולם אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. פה הוא מראה בעצם את כל התהליך שהיצר הרע מוביל את הבן אדם, תאוות שגדלות וגדלות וגדלות, שפות הרבה את הצמאה, דברי הרמב"ן הידועים, כן, תאוות לא נגמרות, אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. טוב. חורי חורי, מפרש את הגמרא, אומר הגאון, מה זה חור, כרפס ותכלת, חורי חורי? אומר, זה הכל חורים בנשמה, נקבים בנשמתו, כל חטא הוא חלל בנשמתו. ושוכן שם אל זר רחמנה ליצלן, ואתה חלל רשע נשיא ישראל, זאת אומרת, כל תאווה שאדם נכנס אליה יוצרת לו חור בנשמה. עוד תאווה, היא גדלה, החור לא מתמלא, החור פשוט הולך וגדל. אז זה תהליך, תהליך התאוות. עוד פעם, רבותינו הראשונים מדברים על זה, והמציאות מראה את זה. כשאדם יש לו מספיק שנים בחיים להסתכל אחורה ולראות תאוות שהוא מאוד מאוד חשב עליהן וחלם שברגע שיהיה לו את התאווה הזאת, וואו, הוא יגיע למשכורת של 12,000, זה יהיה העושר הכי גדול. אז הוא יהיה מאושר, פשוט לא יהיה שום חיסר בחיים. הוא יהיה גן עדן, על האדמות. יגיע ל-12, בו ש-12 זה כלום. פחות מ-24 לא מתחיל. טוב, בסדר, כן, יש בגיל שהאופנוע, ואחר כך רכב, ואחר כך, גדל, 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 כן, לא, ואתה צריך משהו שאתה לא יכול לזייף, כאילו משהו, מטוס פרטי, זה, את זה אי אפשר לזייף, זה יש לך, אתה באמת תשאיר. והוא, בסדר, חושב ששם זה ייגמר, זה גם שם לא ייגמר, זה ממשיך, 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 חורים, 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 חורים בנשמה יש, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, זה מה שקורה. טוב. הפירוש השני אומר את הגמרא, באגדתות פה אצל הגאון זה תמיד הולך משלים, כי באגדתות תמיד זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לא יודע אם תמיד לא בדקת את כל הספר, אבל זה הולך הרבה במקביל. ושמואל אמר, מילת לבנה הציעה לפניהם. אומר, הדרך של היצר הרע, כשהוא בא להציג לבן אדם את הרע, הוא מציג אותו, הוא מתחיל מהמצוות. מילת לבנה הציעה לפניהם. משהו בד לבן. או, מה זה הלבן הזה? אומר, כמו שכתוב, מרבדים רבדתי ארסי, שמראה להם מתיקות העולם, כמו שכתוב, נופת תיתופנה שפתי זרה. הוא מראה להם ממתת סימני טהרה. אני קצת מקריא ואני אסביר. כמו שכתוב בביאורו לרבה ברברכנה במאמר אי גל אדמת בלספינטה, חיוורת ברישה. טוב, צריך ביאור קצת על העניין הזה. הגוין פה בעצם מציין לפסוקים במשלי. מה כתוב בפסוקים במשלי? הפסוקים במשלי מתארים מצב של אדם שלומד תורה. כך מתחיל פרק זין. בני שמור אמריי ומצוותיי תצפון איתך. זאת אומרת, תשמור את הדברי תורה, תשמור את המצוות, פשט, רמז, דרוש, סוד, מרומזים פה, אומר הגאון בביאור הגר"א משלי. שמור מצוותיי וחיה, זאת אומרת, תחכה למצוות. שמור מצוותיי וחיה, ותורתי כאישון עיניך. תורתי כאישון עיניך, תורה שבעל פה, שצריך ישמר לך פן תשכח, דרשות התורה כאישון עיניך. כושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. זאת אומרת, תחיה עם זה, תכתוב את זה על הלב, לזכור את זה במעשים, שזה הקשירה, כותבים הלוח ליבך, אמור לחוכמה אחותי את, ומודה לבינה תקרא, מודה זה קרבה, כמו לנעמי מודה לאישה, זאת אומרת, תורה צריכה להיות, תורה שלומד מרבו, צריכה חוכמה אחותי את, לדעת, ברור לך הדבר כאחותך, כמו בקידושין, ומודה לבינה תקרא, הוא אומר, כשתלמד ותהיה עסוק בתורה, וקשור לתורה, והמוח מונח בתורה, וזה יהיה אמור לחוכמה אחותי את, זה יהיה כותבים הלוח ליבך אתה, תלמד טוב ותרגיש את הדברים בכל האופנים של הלימוד, לשמורך מאישה זרה מנוכריה אמריה החליקה. זה ישמור אותך מהחמדה ומהתאווה. יש אישה זרה ויש נוכריה אמריה החליקה, זה תאווה וחמדה, והגוין, זה מהלך שהוא הולך איתו הרבה במשלי. אומר, כי בחלום ביתי בעד השנבי נשקפתי. הוא אומר, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, הוא רוצה לראות דבר, מה שקורה בשוק הוא רואה מחלון הבית. אבל אם הוא רוצה לראות דבר סתר, אי אפשר לראות מהחלון, כי לא עושים את זה בשוק, או אפילו בבית נגד החלון. מקום שאפשר לראות, צריך להציץ מנקב קטן. נגד החמדה שרודף תמיד ברחובות ובשווקים, והשטות היא גלויה, אין לו ענה באמת, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, אז זה רואה בחלום ביתי. נגד התאווה שהיא בהסתר בביתו, וגם לפי הנראה בגלוי זה מתוק וטוב, אז בעד השנבי נשקפתי. הוא אומר, הצצתי טוב, מה שנסתר ברגע הראשון וראיתי. אומר, וערב הפתעים, אבינה בבנים, נער חסר לב. הוא אומר, ראיתי בעל תאווה, עובר בשוק, עובר בשוק, אצל פינה ודרך ביתה יצעד. אומר הגוין, יש פה שלוש חלקים. הדבר הראשון זה עובר בשוק. היצר הרע לא שולט בן אדם, אלא אם כן הוא יוצא לחוץ. כשבן אדם נמצא בבית המדרש, כשהוא יושב ליד הגמרא, כשהוא לומד תורה, אין יצר הרע. היצר הרע לא שולט עליו. אין הרהורי עבירה באים, אלא בלב, פנוי מן החוכמה, כלשון הרמב״ם. נכון? כשיש תורה, אין נאו אחיזה. ברגע שהאדם יצא מהבית המדרש, הוא עובר בשוק. בהתחלה זה רק בצורה של מעבר. הוא לא נמצא בשוק, הוא חי את השוק. הוא עובר בשוק. אז כבר מתחיל לעבור בשוק, בעברה באלמה, דרך מקרה, הוא פרש מהתורה. שעה אחת, התרחקה ממנו יותר, אם תעזבני יום יומיים מהזבקה, הוא מתרחק מהתורה, הוא מתקרב ליצר הרע. ואז, השלב הבא, הוא אצל פינה. הפינה שלה, ליד הפינה שלה. הוא בא לפינה של יצר הרע, זה כבר הלך, אורח, איש, נכון, הגמרא מספרת כך הולך התהליך של היצר הרע, אז הוא כבר נהיה אורח. אחר כך כבר נהיה דרך ביתה יצעד. בהתחלה הוא היה רק עובר בשוק במקרה. אחר כך זה נהיה אצל פינה. בפינה שלה הוא כבר מגיע, הוא כבר אורח. ואז כבר נהיה איש. דרך ביתה, היא כבר באה לבית. היא באה לבית, זהו. יצא מהבית מדרש. בהתחלה מעבר משהו קצר, מה אני? עובר בשוק. אצל פינה. ודרך ביתה יצעד, היא בעלת הבית, היא כבר מנהלת אותו. נאמר, זה ארבעה זמנים, בנשף, בערב יום, באישון לילה, ואפלה, החושך הולך ומתגבר, כשמפסיק האדם ללמוד, אומר, דבר ראשון הוא שוכח את סודות התורה, אחר כך הוא שוכח את הרמז, אחר כך הוא שוכח את הדרש, אחר כך את הפשט, ואז הוא כבר באפלה גמורה. אין בו אור בכלל. והנה אישה לקראתו, שית זונה ומגולת לב, ונצורת לב. אומר, רחמנה לצלן, בא אליו האישה זונה, שזה בעצם כוח התומעה שמרחיק את הבן אדם, התאווה שמרחיק אותו מהקדושה, והיא באה בהתחלה ממש נצורת לב, כאילו הלב שלה מחוסה, סגור, לא רואים מה יש לה בלב. היא נראית כאוהבת, זה נראה כאילו שיש פה התגלות של אהבה כלפיו. להרבות אהבתו, מראה לו פנים טובות ונעימות, וליבה בא לימה לתפוס אותו בידיה. בהתחלה היא כאילו באה לקראתו, ברגע שהוא הולך אחריה היא כבר מחזירה לו עורף, כמו שכתוב בזויר, הגוין פה מעריך בזה לא ניכנס, אומר הומיה היא וסוררת בביתה לא ישכנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות ואצל כל פינת הרוב היא מתגרה דווקא בתמדי חכמים, והחזיקה בו, בהתחלה היא מחזיקה בו שלא ילך ממנה, זאת אומרת מתחננת עליו, מבקשת עזרה, זה השיטה, מבקשת עזרה, תעזור לי, ואז ונשקה לו. היא כבר מדבקת אימו באהבה, העזה פניה ותאמר לו. ואז מגיע השלב של העזה פניה ותאמר לו. אתה לא אומרת לו כלום, היא רק מתחננת לעזרה. אחר כך כבר יש כאילו חברות, ואז כבר העזה פניה ותאמר לו בחוצפה, היא מצווה עליו, הוא כבר שפוט שלה, היא כבר בעלת הבית. זה אותו תהליך חוזר על עצמו. עצם הקרבה לרע. ואז כשנכנסים לרע, עוד פעם, זה נראה בהתחלה, אני שולט על זה, מה? אני מחליט, אני מחליט אם כן או לא. מה, אם אני רוצה, אני אעצור, אני יודע. אבל אז קורה, יש... עכשיו, מה היא אומרת? ופה אנחנו מגיעים לעניין שלנו, פשוט היה צריך את ההקדמה הזאת. זבחי שלמים עליי, היום שילמתי נדריי, על כן יצאתי לקראתך, לשחרר פניך ואמצעיך. אומר הגוין, ופה נקריא את הלשון שלו, כי אין היצר הרע בעל האדם לפתותו לעשות עבירה, או מתחילה, לך עבור עשה עבירה, כי מי ישמע לו? אך בא אליו במצוות, ועל ידי זה ימשוך אותו. ואמר, מה הוא אומר? זבחי שלמים. שלמים זה מצווה גדולה לאכול, נכון? על השלמים מברכים באכילתם אשר גדשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח. רש"י בשמואל, א', ת', י', ג', רש"י בפסחים, אכילת קודשים, עשה היא, בין הנאכלים לכהנים, בין הנאכלים לישראל. טוב, עיקר מצד אכילה לבעלים, אבל גם מי שלא בעל השלמים מקיים מצווה באכילת שלמים, כן? קיצור, מצווה, מצווה, מצווה של אכילת שלמים. גם השמחה באכילה היא מצוות עשה, כמו שנאמר, וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת. כן, אז תסת במועד קוטן, תסת מד א', יש, בקיצור, יש פה מצווה לאכול את זה גם בשמחה. אומר גם יותר מזה, כי שלמים אינם על חטא. זאת אומרת, חטאת מגיעה על חטא, אבל שלמים מגיעה לא על חטא, אין חטא בשלמים, ולבזה האדם שמח. ומצווה לאכול שלא יבוא לידי נויסור. טוב, האמת היא שהביסה לוי מעריך בזה, שבאמת יש פה שתי מצווה, מצווה של אכילה סקרוב, ומצווה שלא יבוא לנויסור, אבל יש נויסור, אז מצווה לבוא לאכול. תשמע, זה באמת, זה מצווה עיוורס, נכון? אין ברירה, הוא חייב לבוא להשתתף. ומזה, אומר הגוין, ימשוך אותו היצר הרע. כי אין היצר הרע בא, אלא מתוך אכילה ושמחה. אכילה, זה מביא זוהר הקודש, בהערות פה של הרב פיליפ, אין יצר הרע בא, אלא מתוך אכילה ושמחה. עכשיו, בוא, הגוין עכשיו מדייק את הלשון שלה, של האיש הזוינה הזאת. מה היא אומרת? זבחי שלמים עליי. מה זה עליי? יש שתי אופנים בקורבנות. יש הרי זה והרי עליי, נכון? המשלם נדבה, אין שמחתו רבה כמו המשלם נדר, כי נדר הוא הרי עליי וחייב אחריותו. נכון? חייב אחריותו. לכן נאמר עליי. זה לא סתם שיש פה קורבן שלומים. כל שלומים הוא חשוב. זה לא סתם שיש פה שלומים. זה שלומים של הרי עליי. אז השמחה מאוד מאוד גדולה שזכינו לקיים את המצווה. והיום שילמתי נדריי. הנה, השמחה רבה מאוד. אז היום שילמתי נדריי. אומר, ולכן, אומר הגוין, כל ענייני פיתוי יצר הרע כך הם, בדברים שהם טוב או טוב ורע. טוב או טוב ורע. כי ברע גמור אינו יכול לפתות. ואין דבר טוב שיכול לפתות, כמו באכילה של מצווה, ושמחה של מצווה, ומזה יכול מאוד למשוך אותו, כי על ידי זה מרגיל את עצמו ללך אחר תענוגות עולם, העולם הזה. זה המילים החשובות פה, כי על ידי זה מרגיל את עצמו ללך אחר תענוגות העולם הזה. על כן אמר זאת, בכדי שיתבונן האדם שאין אכילה של מצווה בעולם יותר מן השלמים. כי אפילו בשבת יכול לפתור את עצמו בקסה דהאוסן, נכון? אבל כשהוא עושה לכבוד שבת. הוא מראה שכל פיתוי יצר הרע הוא מזה, ומה שבא מזה, ומכל שכם בשאר אכילות ושמחות של מצווה, שצריך האדם מאוד מאוד להישאר ולהיזהר שלא תהיה אחיזת יצר הרע משם. זאת אומרת, הוא אומר, הדרך שהיצר הרע מגיע, זה הוא בא להרגיל את הבן אדם באכילה של מצווה, של שלומים, של הרי עולי, שזה מצווה ונויסור. אבל הוא סוחף את הבן אדם להתרגל את תענוגי העולם הזה. בגבי גבי הכסף, התלמיד של הגוין, כותב שהוא בא פעם ואמר לגוין, היה לו מהלך שהוא רוצה להגיד מה זה מצווה גוררת מצווה, ורץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, אז יש לו שם כמה שאלות. למה צריך את הנימוק הזה, ולמה, לא ניכנס כעת בעריכות, אבל הוא אומר שיש מקום של מצווה שלא לשמה, ויש מקום של עבירה לשמה. אז היה מקום שאולי עבירה לשמה יותר חשובה ממצווה שלא לשמה. אז הוא אומר לו, ורץ למצווה קלה, אפילו שהיא לא לשמה, הוא בורח מן העבירה. למה? ברור שהעבירה נשמע כרגע יותר מהמצווה שלא נשמע. אבל העבירה מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. המצווה גוררת מצווה, ולכן מה יהיה אחרי המצווה הזאת שלא לשמה? הוא יגיע למצווה לשמה. העבירה, היום היא עבירה לשמה, אבל היא גוררת עבירה. מה יהיה התוצאה מזה? עבירה, עבירה לשמה של העבירה, ולא לשם שמיים. אז הוא אומר שהוא הגיע לגאון מווילנה, והוא אמר לו את זה, אז הגאון אמר לו שאכילת שבת, הוא אומר, הירושלמי הרי מסתפק, דיברנו על זה פעם באריכות. לא מוקלט, אבל דיברנו על זה בהרחבה, שיש בירושלמי בשבס שתי דרכים מה עונג שבת. האם עונג שבת זה בלימוד או באכילה? והירושלמי מעמיד שם שיש הבדל בין תלמידי חכמים לעמי הארץ, שתי גרסאות בירושלמי. בכל מקרה, בירושלמי יש ספק לזה, האם אוכל או לימוד. אמר הגאון שעדיף לענג את השבת בלימוד תורה. אומר למה? כי כשאדם מרגיל את עצמו לאכול אפילו אוכל של שבת, אוכל של זה קדוש, אבל ברגע שהוא מתרגל את אהבות העולם הזה, זה כבר יכול למשוך אותו גם באמצע השבוע. ופה אנחנו צריכים באמת, זה דבר גדול, והגוין גם מדבר את זה איתנו פה בעניין הזה. זה שלומים וזה מצווה, ואין ספק, זה מצווה מאוד גדולה יותר, המצווה הכי גדולה של האכילה שיש. ועדיין, אדם יכול למרגיל עצמו ללך אחר תענוגות העולם הזה, והוא צריך אדם מאוד מאוד להישמר ולהיזהר שלא תהיה אחיזת יצר הרע משם. עכשיו, בוא נראה רק את המשך הדברים להשלמתם. אומר, על כן יצאתי לקראתך, טוענת אותה אישה, לשחרר פניך ואמצעיך. אומר הגואל, כיוון שמיארתי לעסוק במצווה גדולה כזאת וראיתי שאתה רודף אחרי מצוות מאוד, אז על כן יצאתי לקראתך, כן, לשחרר פניך, לכן יצאתי לשחרר פניך שתעשה את המצווה הגדולה הזאת. כאילו, אני באתי לקרוא לך, כן, כזאת מצווה, ואני יודע שאתה אוהב מצוות ואני אוהב אותך מאוד, אז באתי לזכות אותך במצווה. ואמצעיך, היה מן השמיים, פשוט חסד, סייעת לשמיים נפלאה, שאמצעך תכף. פילפלוים, היא באה לבקש עזרה, כן? באהבה עצומה. מה, היא רצתה פשוט לזכות אותו במצווה, של אכיל השלומים, שלא יהיה נויזור, שלא יהיה אולי. ויצאתי לקראתך, כי אני יודע שאתה אוהב מצווה, ואמצעיך, מיד, סייעת לשמיים, שמיד פגשתי אותך. סייעת לשמיים, משמיים רואים שזה הדבר הנכון. אבל ברגע שאדם נכנס לזה, והוא מתחיל להרגיש את זה, והוא מתחיל לאהוב את הענוגי העולם הזה, מרבדים רובדתי ארצי, חטובויס איתון מצרויים. אחר כך אמרה לו, כיוון שראתה שהוא יגיל בתענוגי שמחה של מצווה, כן? מרבדים אוסס או לא, אומר הגוין, שם באיש חיל, זה מצווה ססה. מרבדים רובדתי ארצי. הוא אומר, אז אם ככה בוא, העולם הזה דומה ללילה. היא אומרת לו, וענייני העולם הזה נקראו מיטה, כן? אם זה לילה, אז זה מיטה, כן? העולם הזה נקרא מיטה, וזהו כשכאשר הוא רגיל בתענוגי מצווה, הוא התרגל כבר לתענוגי מצווה, אז אומר לו היצר הרע, למה תניח את העולם הזה, אשר הוא טוב מאוד ונאה? חבל, העולם הוא כזה יפה. האדם כבר אוהב, אוי לו מה זה? הוא אוהב טייבס? אז זה כזה עולם יפה, חבל. כמו המיטה, אשר רבדו במרבדים, יש על זה מצעים. חטובות עיתון מצרים, המובחר של מסע מצרים, מה שמצרים נוסעים, משם באים השש והרקמה, הטובים והיפים. כן, מצרים זה סוד התאוות, יש כאלה תאוות יפות בעולם וטובות בעולם. לא, זה התחיל מתאוות של חובד שבס, כן? זה התחיל משלומים ונויסור. אבל ברגע שהוא כבר מכור לטייבס, ברגע שהוא כבר אוהב את הטייבס, אז הוא כבר בא ומתחיל להתפשט. בסדר, אז פה נהנה מה העולם הזה. אוי, למה זה נהיה דבר שכבר לא שווה להפסיד אותו? הוא כבר טעם את הטעם של זה. הוא כבר אוהב את זה. וכשהוא כבר אוהב את זה, אז הוא מוכן לשלם על זה. מה הבעיה? רגע, אני עלול ליפול. אני אלך אחרי הטייבה שלי, לאיפה אני אגיע? בא אותה אישו ואומרת לו, נפתי משקובי מור אהלים וקינמון. מה זה נפתי משכבי מאור העולים וכנמון? אומר הגוין, מי שהולך בענייני העולם הזה ואינו מתבונן בדרכיו, נקרא משכב. כן, הוא שוכב. אשר הם שוכבים, יש איזה... כן, שוכב. שוכב על המיטה ולא עושה כלום. והיא אומרת לו, אין לך להתבונן אתה בדרכך. לא, לא, מה פתאום, אתה לא יחס בווירס. אז הוא שולם הווירס. לא, אל תתבונן, אל תעצור להתבונן. תלך אחרי הטייבס בלי להתבונן. אומר, ללך כאשר ליבך חפץ. ומה שאתה מתייחה מעבירות, יש לך פחד. מה, אם אני אלך מה של ליבי חפץ, אני אפול בעבירות. עד רבה, נפתי משכבי. כלומר, מה שאין אני מתבוננת ממך עכשיו, מה שאנחנו, כן, אנחנו, לא עושים התבוננות בדברים שאנחנו עושים בחיים, להתבונן, אולי זה הוורס, לחשוש מתוצאות, להיות ירא, אחר כך עניף אותם, מלשון תנופה. כמו שאמרו, גדולה תשובה שיהיו זדונות נעשות לו כזכויות. אין לך מה להפסיד. וגם אם, לא, חס ושלום, לא הולכים לעשות הוורס, גם אם יקרה שתעשה הוורס, נו, אז אתה תרוויח. כל מה שיהיו יותר, יהיו זכויות יותר. כן? נפתי משכבי, את המשכב, את השכיבה הזאת, בלי לעשות התבוננות על מה אני עושה, לאן אני הולך, מה קורה איתי, בוא נניף את זה, בוא נמנף את זה, נפתי משכבי, נקח את זה, ומזה עצמו יהיה זכויות גדולות. ואז פה היא באה ואומרת מה יהיה, מור, אהלים וקינמון. מה זה מור, אהלים וקינמון? אומר הגוין, יש, זה נמצא בכמה מקומות, מויר וההולויס כציאויס כל בגדוי סכו. אומרים חזל, אל תקרא בגדותיך, אלא בגידותיך. היינו עבירות. זה נמצא ב... הוא מביא פה למטה ברב פיליפ, תנחום כסב יד, מבוא לתנחום ירשם פרק גדולה וסב יד ג' עוד מ' ג'. אל תקרא בגדותיך, אלא בגידותיך, אילו הבגידות יהיו מור והעולות לאחר ששב. אסמך במצנון ג', ירושלמי מפי א' א', כל העבירות שעשה, הן נחשבים עליו כזכויות, הן בה', נחשבים עליו כזכויות, מטעם, מור והעולויס כציאויס, כל בגדוי סכו, כל בגידות שבגדת בי, הרי הן כמור והעולות וקציאות. אומר הגויים, שים למה היא עושה. השקרנית, מה היא עושה? היינו עבירס. כלומר, שעבירות יהיו כזכויות. אומר, יש פה שלושה סוגים של עבירות. חטא, אבון ופשע. חטא, הוא שויגג, או עשה, שהיא עבירה קטנה, שכשעושה עליה תשובה, היא נעשית מצווה גדולה. אבון הוא מייזיד. אי אפשר שיהיה במעלת חטא, אף שעושה תשובה. וכן פשע, שאי אפשר שיהיה במעלת האבון. לזה הוא אומר, מור זה בלשון הקודש ולשון זכר. וזה מדבר על חטא, שכשהוא יעשה תשובה, זה יהיה מור במעלה גדולה. אהלות הוא גם כן בלשון קודש, אבל הוא לשון נקבה. וזה מדבר על אבון. שזה אמנם ימותק לטוב, זה יהיה זכויות, אבל זכות קטנה, זה לא יהיה זכות גדולה, זה יהיה לשון, לשון הקודש, אבל לשון הקיבה. קציעות זה לשון תרגום, כן? וקידו הוא קציעסו, סוג של קינמון, כן? זה נקרא קידו, 500, קציעסו. קציעות זה לשון תרגום, שהיא פחותה מלשון הקודש, וגם בלשון הקיבה, כן? גם, לא שנה רמי זה גם לשון הקיבה, כי זה קורה על פשע. כן? אז פשע גרוע מאבון, פשוט כל אחד לפי העניין שלו. היא באה ואומרת, אין לך מה לפחד. זה יהיה בסדר, אבל שים לב איך היא אומרת. אבל היא, דהיינו האיש הזוינו, שהיא היצרורה, אומרת לו שקר. שיהיה הכל במעלה גדולה. מה הלשון שהיא אומרת? לא מויר אהולויס קציויס, אלא מויר אהולים וקינומוין. הכל בלשון זכר ובלשון הקודש. כאילו, תעשה תשיבה, נפתי משכבי. כל החטא, עוון ופשע יהפכו להיות הזכויות הכי גדולות. בלי להבדיל ביניהם, בלי להגיד, תשמע, גם אם תעשה תשובה, יהיה לזה מחיר. לא הכל יהפוך להיות זכויות באותו גודל, זה לא עובד ככה. אבל לא, היא באה ומנסה לשכנע אותו שזה בסדר. ולכן מור אני וקינמון, בלשון קודש ולשון זכר, אין לך להניח מלהתענג בתענוגי העולם הזה, ועניינם, כל ענייני העולם הזה, בשביל העבירות הבאות מחמת זה, גם אם יבוא עבירות מזה, מה יש לך להפסיד? לשון תנופה, הנפתי את משכבי. איי, 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 כן. ולכן היא אומרת לו, לך נרווה דודים עד הבוקר. פה היא כבר עוברת את השלב הבא. עד עכשיו היא אמרה, מה תעשה? עזוב, אתה לא צריך להשגיח. אתה לא חייב לחיות עם התבוננות ועם יראה. מה, עזוב את הלחץ הזה. מקסימום, מה יקרה? מקסימום. מה, תעשה תשובה, יהיה בסדר. לך נרווה דודים עד הבוקר. נעשה מעשינו עד הבוקר, עד סוף ימיך. נתעלסה באהבים. אחר כך, כשיעיר הבוקר, ואפרוש ממך, מכל מקום, נשמח באהבה רבה אשר בינינו. כן? נשמח באהבה רבה אשר בינינו. כאילו, פיליפ פה מסביר למה אתה אומר, הטעם המתוק של החטא יישאר. כאילו, בסדר, בוא תבלה כל החיים. תעשה, תחגוג, ובסוף תעשה תשובה. לא, באהבים, מנדל שלובר פה מאיר, שבאהבים זה, עם תשובה מאהבה. ואז ממילא זה, כזכויויס. אז ככה תרוויח הכל, תהנה משתי העולמות, בסוף ימיך, אבל כשתעשה תשובה, מכל מקום נשמח באהבה ישנה. זה הפיתוי שהיא מנסה, נרווה דודים, נתעלסה באהבים עד הבוקר, עד הבוקר, כשיבוא הבוקר, אז נעצור. מה אתה מפחד? כי אין האיש בביתו, אין לך מה לפחד. כי אין האיש בביתו, הלך בדרך למרחוק. שלמה המלך מדבר פה על האיש הזוינו. שהיא אומרת, לא, אין לך מה, יהיה זמן עד הבוקר, אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק, צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסף יבוא ביתו. זאת אומרת, הוא מסביר, כי אין האיש בביתו, אין לך מה לפחד ממנו. מה, אם הוא יבוא פתאום? הלך בדרך למרחוק, הוא לא יבוא עכשיו בכלל. יהיה לנו זמן עד הבוקר, יהיה לנו זמן. מה כמה אתה מפחד? אולי הוא שכח את הכסף בבית, אז הוא יחזור לקחת הכסף שלו. או שיבוא לקחת עוד כסף. לא, צרור הכסף לקח בידו, לא נשאר שום כסף בבית. הוא לא יחזור, בוודאי הוא לא יחזור. מה? אם לא היה זמן שהוא צריך לחזור, אז אולי עכשיו הוא יבוא, פתאום הוא יחזור, הגיע הזמן לחזור. אמר לו, ליום הכסה יבוא ביתו. יש זמן מסוים שאז הוא יבוא ורק אז הוא יבוא. זאת אומרת, יש פה דבר ראשון, זה מתחבר לקודם. יש זמן, יש זמן, יש זמן. יש זמן, מה הבעיה שלך? אתה תהיה זקן, 95, אז תעשה תשובה, והכל יתהפך לזכויות, ויהיה בסדר. למה אתה צריך כבר היום? שמח בחור בילדותיך, והלך בדרכי ליבך. ומראה עיניך, בלי עבדה, כי על כל אלי יביא החולקים במשפט, כן? תהנה, בילדותיך תשמח. אבל הגוין מסביר את כל המהלך הזה במהלך נוסף. הוא אומר, בעצם, זה שתיים שאין אחד, כן? אבל הוא אומר ככה, האיש הזוינו בא ואומר לבן אדם, יש ארבע דרכי השם שהאדם צריך להם. צריך אדם להם. כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. תורה, מצוות, יראה וחוכמה. נר מצווה ותורה אור זה תורה ומצוות. דרך חיים זה החוכמו, והחוכמות חיה בעולהו, ויראה זה תוכחת מוסר. בסדר? זה שתי דברים, גוין תמיד הולך עם המהלך הזה, זה פנימיוס וחיצוניוס. זאת אומרת, יש שתי דברים שהם במעשים של האדם, לימוד תורה וקיום מצוות. יש שתי דברים שהם בפנימיות של האדם, שזה החוכמה של האדם והיראת שמיים של האדם. חוכמה ויראה, תורה ומצוות, זה שתיים שהם ארבע. טוב, זה ממש, אפשר להגיד, כלל אצל הגוין פרימיוס וחיצוניוס, ימין ושמאל, בסדר? טוב, לא ניכנס עכשיו. חוכמה ובינה, או מסביר הגויים, זה שתי הדברים האלה. חוכמה ובינה. כי אין האיש בביתו. נגד חוכמה, אמר, אדם צריך שיהיה לו חוכמה, יראה, תורה ומצוות. חוכמה, כי אין האיש בביתו. בית המקדש חרב, והקדוש ברוך הוא אינו שוכן בציון. חמונו בצלן, כן? הפסוקים אומרים לנו את זה. אז לעתיד לבוא יהיה והשם שוכן בציון, הפסוק ביואל. אבל כרגע אינו שוכן בציון, שמשם באה החוכמה, כי מציון תצא, כן? תורה. משם באה החוכמה, כמו שנאמר, ועובדו חוכמה שכה חומוב. אז אין היום חוכמה בעולם. אנחנו בגלות, אז אין חוכמה. עזוב, אתה מתאמץ על משהו, אבל אתה לא תשיג אותו, כי אין אותו. ונגד יראה אמר שהלך בדרך מרחוק. אומר, מה זה? יירו נמשך מבינה, משום דינים מסעורים, בינה נקראת רחוק, כמו שנאמר מרוחק, קווה ינירו לי, ועכשיו אין בינה. כמו שנאמר, ובינת נבוניו תסתתר. אז אין היום חוכמה, ואין היום בינו, וזהו הלך בדרך מרחוק. אז אין יירה. אז אין היום אפשרות להשיג באמת יראת שמיים בצורה נכונה. אז אין היום חוכמה. אין היום יראה. צרור הכסף לקח בידו הוא נגד תורה שנקראת צור תעודה חתום תורה בלימודי, כלומר שהתורה חתומה עכשיו. ואף אם תיגע עצמך לא תדע, כי מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם אם תתאמץ מאוד ללמוד, תורה בשלמות אתה מילא לא תשיג. לא, אתה לא יכול לגמור הכל, אתה לא יכול ללמוד תורה, בפרט בגלות היום. ליום הכסף יבוא ביתו, לעת קץ יחזור ויבוא לביתו, ואז תהיין המצוות בשלמות, אבל עכשיו אין המצוות נוהגות. נכון? חלק מהדול מהמצוות לא נוהגות בכלל, כי יהיו מצווה בשלמות גם לא שייך היום. אז מה אין היום? לא חוכמה, לא יראה, לא תורה ולא מצוות. אין, לא בפנימיות, לא חיצוניות, לא ימין, לא שמאל, או שקיצור, אין כלום. אז מה, בשביל מה להתאמץ? זאת אומרת, יש פה, בשכנוע של האיש הזוינו הזאת, יש כמה שלבים. דבר ראשון זה לגרור את הבן אדם למקום שבו הוא חווה את התאוות, מרגיש אותן, מתרגש מהן, בשביל מצווס, אבל הוא כבר אוהב את זה. אחרי שהוא אוהב את זה, בא, יאללה, תתרחב, תהנה מזה, יש כזה עולם יפה, לא חבל. ואז כשהאדם נכנס לשם, ואז, יאללה, מה יקרה? אבל הוא יחיה בלי התבוננות? לא, זה תשובה. גדול עוד שום שמגעס עד כיסא הקומויד, ואז הכל יתהפך לזכויות, ואין לך מה לפחד, מוי רעולים וכינומוין, אז בוא נרבד עוד אם עד הבוקר נתעלזה בערבים יש זמן, כשתהיה מבוגר, אז תעשה תשובה, אז, אבל בינתיים תהנה. רק מה, אתה יכול להגיד, לא, אם אני נלמד תורה, אני גם אגיע. אתה מילא לא תגיע, בתורה אתה לא יכול להגיע, בחוכמה, יראה, תורה ומצוות, הרי אין אפשרות. לכן אל תשיט לבך עליהם, שעכשיו, אף אם תרדוף אחריהם, לא תשיג. אין סיכוי שתשיג. היטטו ורוב לקחה, בחלק שפתיה תדיחנו, הולך אחריה, פתאום כשור אל טבח יבואו כאחס אל מוסר אביל. מה שהוא חשב נפתי משקוב, יעשה תשובה אחר כך, זה לא מגיע, האוי מרח טוב ואושוב, אין מספיקים ביודל לעשות תשובה. מי שלוקח את רחמי השם וחסדי השם הגדולים ביותר, שהוא נתן מתנה נפלאה כזאת של תשובה, שזדוינס נאסין כזכו יויס, ובזה משתמש רחמון הליצלן, להתרחק מהקדיש ברוך הוא, ולסנות הקדיש ברוך הוא, בגלל שהוא כל כך אוהב אותי, לקחת את האהבה ולנצל אותה לשנאה וריחוק, לקחת את הקירוב ולנצל אותה לריחוק, משמיים רחמון הליצלן אין מספיקים ביודל לעשות תשובה. הוא יכול, אבל אין מספיקים ביודל לעשות תשובה. עד יפעלה חיץ כבידוי, כמהיר ציפר על פוח, ולא יודע כי ונפשו יהיו רחמון הליצלן, מדבר על כל הדינים שהאדם עובר. טוב, אלה דברי הגאון במשלי, בביאור הגר"א. נחזור לעניין שלנו בפירוש הגר"א על דרך הרמז, איכשהו את כל העניין הגדול הזה מכניס לתוך העניין של ציציס. בוא נראה את זה. אומר ככה, שמואל אמר מילת לבנה הציעה לפניהם. אומר את החורים האלה שיש, כן, התאוות, רשימת התאוות, אומר זה מתחיל, מרבד אם רבד את ירסי. מה ראינו איך הוא מסביר? מרבד אם יש לו, מה זה רחב? בוא תהנה ממנו. שמראה להם מתיקות העולם, כמו שכתוב, נויפס טיטויף נוסיף סייזורו, זה הגויים גם שם מסביר את זה, לא ניכנס עכשיו, הוא מראה להם ממתת סימני טהרה, כמו שכוסבתי בביאורו, כמו שכוסב הגויים בביאורו, לרב הברברכונה, במאמר אי גל אדמת בלספינט, חיוורת ברישה. טוב, את זה נראה אולי עוד מעט, או בשיעור הבא. ועוד עושה להם, שעושה אותם צבועים, להראות שמעשיהם ואכילתם ושתייתם, הכל לשם שמיים. אומר, הדרך של היצרור לפתות הבן אדם, מה פתאום, הכל לשם שמיים. כל מה שאתה עושה, אוכל, שותה, הכל, כל המעשים, הכל לשם שמיים. טוב, יש פה קטע שאני חייב לדלג, הוא דבר חשוב, ואפילו דיברנו עליו כבר פעם, על הנקודה שזה הדרך של רומא, אדוים, מלכוס אדוים, לפתות את הבן אדם, שזה פושט לפיו כחזיר, להראות כאילו הוא קשר, וזה הקליפה המיוחדת הזאת, ראשונים, נתגלה אבונם, אחרונים, לא נתגלה אבונם, טוב, נשים את זה בצד כרגע, חזיר מושבת לבב, זה מידת הצבועים. מילת לבנה הציעה להם, מילת לבנה הציעה להם, הוא מציע להם משהו לבן. קרים, ואז הוא אומר תחילס, קרפס וסחילס, קרים של פסים, מרבד עם רובדתי ארסי, נפתי משקובי, שכל זה פיתוי היצר הרע, כמו שכתוב בזוהר, ממתיקות העולם הזה. הוא בא לפתות את הבן אדם ממתיקות העולם הזה, ואז לגרור אותו פנימה. ואז ממשיך הפסוק ואומר, חור קרפס וסחילס. מה זה תחילת, אומר הגאון? כמו שאמרו מנחות מ"ג עמוד א', תחילת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. וואו, איזה סולם גדול לעלות מי למטה למעלה. אבל היצר הרע יכול לקחת את אותו סולם ולהוריד את הבן אדם מלמעלה למטה. איך? אומר, רצה לומר שיצר הרע מסיתו שכל העולם הזה הוא לתכלית התשובה. תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אז כיסא הכבוד, כיסא הכבוד זה תשובה. יפה, ומי כיסא הכבוד דומה לרקיע. נכון? רקיע דומה לכיסא הכבוד, אז הפוך, כיסא הכבוד דומה לרקיע. ואומר לו שכל ענייני אוי לו מה זה הם ענייני דשמיה, שמדם ממילסה למילסה ולומד מאכילה ושתייה של מצווה, שמזה אחיזה זה יצרור, כמו שאמרנו על פסוק זבחי שלמים עליי, אתה רואה שזבחי שלמים עליי, אתה רואה שיש אכילה של מצווה, אז כל אכילה זה מצווה. זה כמו סושטל כזה, כן? יש אכילה של מצווה, אז כל אכילה זה מצווה. אז כל מה שאדם אוכל זה הכל מצווה. הכל מצוות, ממתת פנים טהור. ממתת פנים טהור, הוא מראה. אז תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע כיסא הכבוד, זה נהיה כיסא הכבוד דומה לרקיע, כי המטרה היא תשובה, אז כל מה שקורה בחיים הכל קדוש, ואז והוא דומה לים, מגיע השלב הבא, ירידה נוספת לים, מים שאין להם סוף, התרחבות של הבן אדם לעשות הכל, זאת אומרת בהתחלה זה התחיל עם מאכילה של מצווה לאכילה של היתר, ואחר כך זה כבר נהיה מים שאין להם סוף, בלי גבולות, התפשטות, בלי גבול, ואז מגיע השלב הבא, תחלת, נכון? כיסא הכבוד, רקיע, ים, תחלת. מה זה תחלת? אומר הגאון, זה חורבן. תחלת זה חורבן. תחליט, הכל נגמר. אומר, עד שמחלה כל מידותיו הטובים שהן בגדיו, חלוק על הרבונון, בזוהר כתוב שהחלוק על הרבונון זה הציציס שהאדם לובש. אבל פה מגיע לתחלת שהוא מאבד את כל הבגדים שלו, את כל המידות הטובות שלו, את החלוק על הרבונון שהוא מאבד, שנקראו מלוכים, מן מלכי רבונון, הוא מאבד את זה, וזה שאומר, דנופל תיכלה בכול השירו את המלכה. אומר גם, כמו בברוכס, דף נובו, ונדברת שם בסיפור על זה, פתר את החלומות לרוב ולהבי, קיצור, שם הוא רע תולעת, הוא אומר שנופל תיכלה, נפל תולעת בחולה שהיא רואה דמלכה בכל הבגדים של המלך, כל המשי היקר של המלך. אז אומר הגוין שגם כאן יש תחלת, זה נופל תיכלה בכולה שהיא רואה דמלכה. כל בגדי המלכות שיש לאדם, כל החלוק הדרבונון, הכל נגמר, הכל נאכל, התולעת אכלה את הכל. איך זה התחיל? בכוח המתנה הנפלאה של תשובה. כי יש תשובה בעולם, אז נפתי משקובי, מרבדי מרבדתי ארסי, אין האיש בביתו. זהו, אז נאבד הכל ויורד עד למטה, לנוף על תיכלה בכולו שירוע דמלכה, תחילס, כילוי גמור של הכל. המתנה הנפלאה ביותר הופכת להיות לכלי, לירידה הנוראה ביותר. הדבר הזה קורה, זה הפיתוי היצר של אדוים, של הצבוע, של המולק. הוא משתמש בכלי הזה. זה הכלי של המולק, יש בזה הרבה הרחבה, אנחנו לא נוכל לעשות את זה כרגע בעזרת השם, מקווה בשיעור הבא או אחריו, נדבר על העניין של המולק, ולהבין שהכלי הזה זה הכלי של המולק, ואיך מתמודדים איתו גם כן, לפי איך שהגוין עצמו מעמיד לנו במקומות אחרים. אבל זה הניסיון שאנחנו נמצאים בו, וזה ההתמודדות עם הדבר הזה שהוא מביא. נראה עוד קטע בדברי הגוין כאן, בפירוש הגרוע על דרך הרמז, הוא אומר, ואז אחוז בחב ליבוץ. מה זה אחוז בחב ליבוץ? כמו שכתוב לאל, צוציסה דנורה חיוורת בריישה. הם רואים את הגל שבא להטביע את הספינה, להטביע את היהודי שעובד את השם, אז יש אש לבנה בראשו. בוץ הוא גוון חיוור, כמו שכתוב הרב, וכמו שכתוב, אם יהיו חתויכם קשונים, כשלג ילבינו. אם יעדים וכתוילו, כצמר יהיו. הכל נהיה לבן. וכמו שכתוב, הוי מושכי העוון בחבלי השב, חבלי השב. אומר, זה מגיע עם אחוז בחבלי בוץ. הבן אדם קשור עם חבלים של תשובה. התשובה שהיא הלובן העליון, שהיא הלבן הזה שמלבין את הכל, הופך להיות חבלים, חבלי השב, חבלים של שקר. וכאבותות העגלה חטאה, בסוף זה כבר אבותות העגלה שאדם רואה שזה שקר, אבל הוא לא יכול להתנתק מזה. אבל זה מתחיל עם אוי מושכי יעבון בחבלי השב. גם זה הגמור הרי דורשת. שמדובר, אוי מושכי יעבון בחבלי השב, זה התהליך של היצר הרע. הוא מתחיל כקור, איזה קור של בוכי הזה נקרא בלשון הגמרא, כאילו משהו דק כמו קורי הכביש. אבל זה גדל גדל עד שזה יעבור אותו העגלה. אומר הגוין, שים לב, איך זה נקרא שם? בחבלי בוץ, חבלי השב, חבלים של שקר, עדינים, הם לבן, הוא מראה לו את הכל לבן, הכל טוב הקדוש ברוך הוא אוהב ורחמן, והוא גילה לנו תפסות של תשובה, אז הכל בסדר. ואז הרחמן על היצלן הוא נהיה עמוק עמוק בפנים, וכל פיתויי יצר הרע שמפתה ממה שבא ומראה מצוות שלא על פי דרך התורה. זה התחלה וזה הנפילה הגדולה ביותר. מביא עוד ראיות, אנחנו לא ניכנס, לא נוכל כרגע להיכנס להכל. ויש לנו עוד מקום שהגוין מדבר על זה. לא נעשה את זה בשיעור הזה כי כבר מאוחר מדי, אבל הגוין מדבר גם על היגלה דמת בלספינטה, ששם הוא מדבר על זה, ושם גם הגוין מדבר בצורה ברורה מאוד על הפתרון. אבל דבר ראשון, יש פתרון שכבר מופיע גם במשלי. איפה כל הסיפור הזה מתחיל? כשהאדם מתפתה אחרי התאוות. עכשיו, בוא ננסה להפין את זה. מה קורה בהתפתות הזאת אחרי התאוות? אם האדם רואה את העולם ומבין שכל התאוות הם שקר, כמו שהגמורה בשבס קוראת לזה, חי משמאל יצויו. אין מה לחפש את זה, אין מה, זה ריח רע. יש מדרש שמתאר את אותו תלמיד, שעמד בעצם מגדולי התלמידים של רב עקיבא, שרחמנא ליצלן התפתה לחטוא והחליטה אותו אחד שהיא לא תחטיא אותו, אז איזה ריח רע יש. בסדר? זה ריח רע, זה חי משמאל יצויו, זה לא דבר אמיתי, זה לא דבר נכון, זה שקר, זה בלוף, זה אחיזת עיניים. כמו שכל מי שכבר טעה מזה יודע. אבל מי שעוד לא טעם לא יודע. אם האדם יודע שזה שקר וזה לא נכון ואין פה מה לחפש ואין פה מה לרוץ אחרי זה, אז הוא לא בסכנה. מה קורה? על ידי המצוות, האדם נופל. נפילה קלה מאוד. נפילה שבה הוא משתכנע שהעולם הזה הוא מציאות. שהתאוות האלה הם באמת פינוק. הם באמת משהו מתוק. הם באמת מתוק. עכשיו יש לו דילמה. הוא בסיטואציה שהוא צריך להתמודד. מצד אחד יש כזה אוי לו מה זה מתוק. מצד שני יש תוירו, יש תוירו, יש גן עדן, יש גיהנום, יש את כל המציאות הזאת. מה עושים? הוא קרוע בתוך עצמו. פה הנפילה של בן אדם התחילה. כשהוא קרוע בתוך עצמו. כשהוא רואה בעיניים מציאות. חזיון שב, חזיון תעתועים. משהו לא אמיתי. בסדר שהוא רואה כביכול שהתאוות האלה וההליכה אחרי השטויות האלה זה דבר חי. אין בזה חיים, אבל הוא רואה את זה כדבר חי. כשבן אדם לא מעורר את עצמו להסתכל על העולם במבט אמיתי, במבט שחוקר ומעמיק ומסתכל לעומק ומבין שהתאוות האלה לא באמת שוות, הן נראות כשוות, הן לא באמת שוות, והוא נסחף לראות בזה כמציאות, כדבר באמת שווה, כדבר מתוק, לא כמים מלוכים, כמים מתוקים, הוא בדילמה. ואז מתחיל תהליך שלם. שכנועים שהאיש הזוינו יכולה לספר לו, תראה, זה לא ככה, וזה עוד הכל יהיה לטובה, והוא רוצה להאמין בזה, כי הוא רוצה לפתור את הדילמה שיש לו, הוא רוצה להסתדר עם הקריאה הפנימית הזאת, אז לאט לאט, בסדר, אז נעשה תשובה, וזה הכל יסתדר, ואין האיש בביתו, ובכלל אי אפשר להגיע לשלמות בתורה, חוכמה ומצוות, נכון? ממילא אי אפשר. אז בסדר, אז נעשה ואחר כך, ולא יודע כי בנפש היו. אבל הדבר הראשון, ההגנה הראשונה, וגם הפתרון, זה להסתכל על העולם במבט של אמת. להסתכל על העולם בציציס. במבט של התבוננות אמיתית, נכונה, מייציץ ונחרקים, להסתכל על העולם בהסתכלות נכונה. כשאדם מסתכל ולא יססו רואה אחרי לבבכם ואשרי עיניכם אשר אתם זוינים אחריהם, אז האדם יכול לצאת מזה. בציציס יש גם סגולה חזקה מאוד לגדול ולצמוח מזה. יש פה, אם האדם ירצה להתבונן, הוא יכול להתבונן. בלי ההתבוננות, הציצית עצמה יכולה להוריד אותו. בסדר? אבל זה מתחיל באמת מהמקום הזה. יש מה להרחיב גם הכוח של ציציס, שם אקיה, אנחנו נצטרך לראות את הגוין בבבא בתרא ע"ג, ומשם בעזרת השם נתקדם הלאה. השם יתברך יעזרנו.